אתם עם SBS בעברית. ונאמר עכשיו שלום לאיריס קאופמן. שלום איריס.
שלום וברכה, שלום לכולם.
בואי תציגי את עצמך למאזינים.
אוקיי, בשמחה. אני בת 52, אני נשואה, אני אמא לשני ילדים, שני גדולים, יש לי ילד בוגר בן 26, סטודנט לפסיכולוגיה, אילון, ויש לי בן 16 וחצי, תלמיד תיכון, ששמו עידן, במקור אני מחיפה, אבל בשנים האחרונות אני מתגוררת בבנימינה. בהשכלה שלי הרשמית, אני קלינאי תקשורת. אני לא עובדת כקלינאי תקשורת כבר 10 שנים, בערך, אולי פחות. כשטיפלתי בילדים, טיפלתי בילדים עם ליקויים התפתחותיים, עם הפרעות שפה כתוצאה מליקויים כאלה ואחרים, כולל אגב ליקויים של סביבה סוציאלית ולאו דווקא דברים אורגניים. ולצערי הרב מאוד, הקריירה הזאת ככה נקטעה באופן לא מתוכנן, אחרי סדרה של משברים בריאותיים מאוד קשים, סרטן וטרשת נפוצה, שלא אפשרו לי, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה שאני מאותגרת כל הזמן, כי טיפלתי רק בילדים, ילדים חמודים ככל שיהיו, סיכנו את המערכת שלי. נאלצתי להפסיק. כמו שאפשר להבין בטח מהדברים האלה, שככה ביאבא אצלי איזשהו סיפור שהיה צריך כנראה לצאת, והוא יצא, הוא יצא אחרי כל הדברים האלה. זה כמובן לא סיפור, לא כמובן, אבל זה לא סיפור אוטוביוגרפי, אבל אין ספק שיש השפעה חזקה מאוד של כל הדברים שסיפרתי כאן כרגע על הספר.
ושם הספר שלך הוא טעם של מלח, זהו הספר הראשון שלך, בואי תספרי לנו עליו.
הספר הזה יש פה שתי נובלות, אבל הן מחוברות אחת לשנייה, קשורות אחת לשנייה מבחינת התוכן, אז כך שזה בעצם נקרא כסיפור אחד. זה סיפור של אבישג, שהיא אימא חד הורית לילד אוטיסט. הסיפור נמשך על כמה עשורים, זאת אומרת זה מהילדות שלה דרך הבגרות שלה, הלידה שלו, בספר הוא כבר מגיע לגיל 24-25, היא מקדישה לו כמובן את חייה, אמא, כל מה שאמא שלה לא הייתה בשבילה, אז היא האמא שעבור אבישה, עבור הבן שלה, הוא כמובן תלוי בה לחלוטין, היא מוותרת על זוגיות רומנטית, מחליפה אותה בחברות קרובה מאוד עם מישהי שחברה שלה עוד מהצבא, מישהי שהיא כל מה שהיא לא. ואנחנו גם לומדים, או גם אני מספרת שם על בן הזוג ההוא שעזב אותה אז, שהיא חייבתי תתחתן איתו. וככה הסיפור הזה מסביר לנו למה הוא מה שהוא, איך החיים שהיו לו משפיעים על משהו, אנחנו מופיע כאן בסיפור. בכלל הסיפור הזה בעצם מציג את האופן שבו כל אחד מאיתנו סוחב על הגב שלו את את הילדות שלו, את הבית שלו, את העבר שלו, ואיך הוא משפיע על המבוגרים שאנחנו נהיים. יש כאן הרבה אימהות, הרבה הורות בכלל, הרבה חברות, הרבה זוגיות, סוגים שונים של יחסים בין בני אדם.
אז זה לא ספר אוטוביוגרפי, אבל בכל זאת, מה הם מקורות ההשראה שלך, ואיך זה בכל זאת קשור לחיים האישיים שלך, או לדברים אחרים?
אין ספק שיש כאן השפעה של אירועי החיים האישיים שלי, למשל ילדים עם אוטיזם, ילדים כמו עוז, הילד בספר, ילד שאחר כך גדל להיות גבר. כמובן שראיתי הרבה, טיפלתי בהרבה עוזים כאלה בחיים המקצועיים שלי, ונפגשתי עם המון הורים כמו אבישג בחיים המקצועיים שלי. אבל מעבר לזה, ההשראה היא באמת בני אדם. אני חושב שההשראה היא היחסים האנושיים, יחסים אנושיים יש סביבנו בכל מקום. אני אפילו אסתכן ואגיד שאפילו היחסים שלי עם הילדים שלי הם השראה, או יותר נכון הילדים עצמם הם השראה. ולא רק מהעניין הזה של הסקרנות, של אני יכולה להגיד לך למשל, מהרגע שהם יצאו מהבטן, מהרגע שהם נולדו, אני הולכת עם הסקרנות הזאת של איזה אנשים הם יהיו, ואיך הם יראו כשהם יגדלו, ואיך הם יעברו את מסע החיים. הדברים האלה כולם מהווים בשבילי בקורות, ככה שאני אני משתמשת בהם. אני בטוחה שמי שהם הורים בין המאזינים שלך יבין בדיוק על מה אני מדברת.
המוטו של הספר הוא ציטוט משירה של נורית זרחי, אל מלא עץ הילדות, גם אני הייתי מרחיקה מזמן. מה המשמעות של השורה המקסימה הזו, ומה הקשר בין המוטו לבין הספר?
אני חושבת שהדמות המרכזית של הספר, אבישג, מבלי לומר את זה, המסר שעומד באחורי האופן שבו היא מתייחסת לילד שלה, זה לא להיות כמו אמא שלה. עכשיו, זה לא אומר שכל האימהות וכל הילדים הם כאלה, לגמרי לא, יש אימהות שהן מיטיבות, יש אימהות שהן פחות. מה שאנחנו לוקחים איתנו מהעבר הזה, מהילדות הזאת, יכול לבל כל מיני פנים. זה יכול להיות פנים של התנגדות, דווקא לא להיות כמו הילדות שלי. זה יכול להיות פנים של הזדהות, דווקא כן להיות כמו הילדות שלי. אני חושבת שהקשר הזה בין עבר להווה הוא ישיר, אבל מה שאנחנו בוחרים לעשות עם החיים שלנו, הוא בדיוק זה שקוטע את הקשר הזה אם הוא לא טוב, או לחילופין ממשיך אותו אם הוא כן טוב. אני חושבת שהמכות, גם המכות כמו שנקרא להן, בחיים האישיים שלי, וגם המכות בחיים של הגיבורים בספר שלי, זה בדיוק זה, זה בדיוק עץ הילדות שצריך להמשיך לתת לו לצמוח, או אולי לכוון אותו לכיוון אחר.
אוקיי, ספרי לנו קצת על תהליך הכתיבה, כמה זמן נמשכת כתיבת ספר, איפה את נוהגת לכתוב, אולי קצת על התהליך של העריכה של הספר.
אני רואה בכתיבה עבודה לגמרי, זאת אומרת עבודה לחלוטין, אבל לא עבודה כזאת של 9-5. אני למשל כותבת בפרצים, אני יכולה לשבת ולכתוב כמה שעות, ויש ימים שבהם אני לא כותבת באופן מעשי, אבל אני חושבת ואני מתחקרת ואני בודקת, ואלה גם ימים של כתיבה מבחינתי. אני כותבת רק המחשב, אני לא כותבת בכתב יד. בדרך כלל אני יושבת על האי במטבח שלי, לא בחדר סגור, אני מאוד מרוכזת, אז רעשים מסביב ככה לא ככה מפריעים לי, אבל גם ככה אני לא כותבת בחדר סגור, כי אני צריכה לראות את החוץ, אני צריכה לראות את את הגינה ואת השמיים. אני חייבת להגיד שהכתיבה של הספר הזה הייתה, הטיוטה הראשונה שלו בכל אופן, הייתה מהירה, אני תוך כמה חודשים כבר הייתה לי טיוטה. תהליך העריכה הוא יותר ארוך, הוא גם יותר מוסדר, זאת אומרת, זה פחות בפרסים ויותר ככה בדדליינים וכולי.
האם זה דורש השראה, משמעת פנימית, דחף בלתי נשלט או תכונות אחרות?
אני חושבת שהוא ללא ספק דורש משמעת. דחף, אני לא חושבת, לא בטוחה שאפשר לכתוב, אני לא יודעת לגמרי, אני יכולה להגיד על עצמי, אבל אני לא בטוחה שאפשר לכתוב בלי דחף. האקט עצמו של הכתיבה, הוא כן יותר מושכל ומסודר, אבל צריך איזשהו כתיל שם שידלק ושתרצי לעשות את זה. שוב, במיוחד בשלבים שאחר כך, עריכה היא לא תמיד פשוטה, תהליך של עריכה הוא לא תמיד פשוט, במובן הזה שאת צריכה קצת, את נורא מתאהבת בטקסט שלך, ואת הרבה פעמים צריכה לעשות את ההפרדה בין הטקסט הכתוב לבין מה שאת, זה לא את. מדובר על הטקסט כאן, העורכת מטפלת בטקסט, היא לא מטפלת לך, עורך או עורכת, זה מאוד קדוש המעגל הזה בעיניי, של עורך וכותב בטקסט, וזה צריך להתמסר לו, צריך להתמסר לו גם לכתיבה וגם לעריכה, זה משהו שצריך להתמסר לו, והקסם קורה, הוא קורה בסוף. הוא קורא בסוף מהספר.
איריס, נשמח לשמוע על פידבקים ותגובות שקיבלת מקורים, האם קיבלת תגובות חיוביות?
הרבה מאוד מאוד מאוד. הקשר, אני חייבת להגיד שהרשתות החברתיות, שנקרא את זה במקרה שלי זה רק פייסבוק, אבל אני יודעת שיש עוד, זה קרקע מאוד נוחה לתגובות, ואני מקבלת המון תגובות מקוראים. אני חייבת להגיד שהתגובות שהכי מרגשות אותי זה תגובות מהורים לילדים לצרכים מיוחדים, אבל זה לא רק, כי בספר יש, כמו שאמרתי קודם, כל מיני סוגים של יחסים. זה הרבה אנשים יכולים למצוא את עצמם, אנשים שונים בצורות, במקומות שונים בספר. אנשים שמדברים על למשל יחסים של זוגיות, גם כמובן הורות, חברים טובים. מאוד נוגע ללב, התגובות הן מאוד נוגעות ללב. אפילו סופרים שהם כבר סופרים שפרסמו כתבו לי. שירי ארצי כתבה לי, אופרה אורן כתבה לי, זה התפרסם בכמה מקומות. יש גם ביקורות שהן כשלכל מקצועיות, הפידבקים מקוראים, יסלחו לי מקצועים כולם, אבל פידבקים מקוראים זה הדבר שהכי מרגש אותי, לראות מישהו ש... שהמילים שלי נכנסו אליו, זה חשוב יותר.
אז אולי באמת שאלה אחרונה, האם יש בספר איזשהו מסר עמוק שאת מנסה להעביר, או שהספר הוא רק מעין ספרות טובה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שכן יש בו מסר, מעבר לסיפור, או בכל אופן אני הייתי רוצה להעביר איזשהו מסר ברכו, אני אגיד את זה ככה, אני... לא מאמינה בגורלות ובכוחות עליונים ואתה יודע שמכוונים את המציאות וכולי. אני חושבת שמי שמכוון את המציאות שלנו הם אנשים, הם אנחנו. החיים מזמנים לכל אחד מאיתנו אתגרים גדולים יותר ופחות, טרגדיות כאלה ואחרות. זה נתון, הקושי הוא נתון, העצב הוא נתון, אין לנו שליטה עליו. מה שכן יש לנו שליטה זה ההתמודדות שלנו עם הקשיים האלה, ואני חושבת שהמתן משמעות לקושי או לעצב, או ההתמודדות היא בעצם הריפוי האמיתי, כי אני אומרת למשל שם בספר, מפי אחת הדמויות, לא, אין פה ריפוי, יש פה החלמה ארוכה, החלמה לכל החיים. אז ריפוי לא במובן שזה מעלים את הקושי, אבל... ריפוי במובן של להתמודד עם הקושי, לחיות איתו ולחיות איתו הכי טוב שאפשר. זה הריפוי האמיתי בעיניי.
אגב, לא שאלתי איך הגעת לכותרת של הספר, טעם של מלח.
יש בתוך הספר אחת הדמויות אומרת לאמא, לאבישג, שכשהבן שלה בוכה, לה יש טעם של מלח בפה. אני חושבת שזה מייצג מאוד נכון את הקשר, את האימהות המיוחדת הזאת, את הקשר האנושי הזה. ומלח הוא, אתה יודע, לא תמיד נעים. אז יש, זה הקושי והקשר החזק, גם יחד.
אוקיי, שוחחנו עם איריס קאופמן על הספר הראשון שלה, טעם של מלח. איריס, שיהיה בהצלחה עם הספר, ותודה על השיחה.
תודה לכם.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.